מיני אלוקן גדול שמת ולא מינו אחר תחתיו, שתה מנחתו קרובה משל ירושים. שיטת רבי יהודה, שאם הכהן גדול נפטר ועדיין לא מינו מישהו אחר, אז מביאים את המנחה מכספי היורשים. מה המקור לזה? תמוד לומר, מבניו יעשה אותה. אז מהבנים ממשיכים לעשות את המנחה. יכול יביאונה לחצאים. זאת אומרת, האם גם היורשים מביאים חצי חצי, כמו כהן גדול, חצי בבוקר, חצי אחרי צהריים? תמוד לומר, אותה. כולה אמרתי. זאת אומרת, כשהיורשים מביאים בינתיים מנחת חבידן, מביאים מנחה שלמה, לביא רבי יהודה. רבי שמעון חולק ואומר שאם הכהן הגדול נפטר, את המנחה לא יביאו עכשיו מכספי היורשים, אינה באה אלא משל ציבור, מכספי הציבור, שנאמר חוק עולם. חוק עולם, הכוונה משל עולם, משל הציבור. הציבור זה נחשב העולם, הדבר הגדול. כליל תוקטר, כליל הכתרה, כולה מוקטרת בשלמותה ולא לחצאים.
אמר שיורשים זה כהונה גדולה לא בבית שלו.
לא. יורשים פה זה עניין כספי, לא בכך שהבן שלו יהיה כהן גדול. רבי בא בר ממל ביי, מחלפה שיטתה דרבי שמעון. לכאורה רבי שמעון סותר את עצמו. תמן אמר משל ציפור דבר תורה, ואח אמר מתנבא דין. פה בא ברייתא משמע שזה דאורייתא, כי הוא אומר חוק עולם, שהדין הזה של מביא משל ציבור זה דאורייתא, ואילו במקום אחר משמע שזו רק תקנה, ככה משמע במשנה, שזה תקנת בית דין, שזה יבוא משל ציבור. אומר רבי חייא בר אבא יהודמק, שזה באמת קושייה טובה. אתה רבי יעקב בר אחא, רבי אבר בשם רבי יוחנן, דבר תורה שתבא משל ציבור. באמת, הדין הזה הוא דין דאורייתא. הייתי אומר, יגבו לה, אולי נגיד שיעשו לה מגבית מיוחדת, בשביל המנחת חביתין הזאת, לכן התקינו תקנת חכמים שלא שזה מכספי ציבור, אלא שזה לא צריך מגבית מיוחדת, אלא אפשר לעשות את זה מתרומת הלשכה. רבי אסי אמר רבי יוחנן ביי, רבי יוחנן הסתפק בנושא מנחת חביתין כאשר נפטר הכהן הגדול, ואנחנו מביאים חביתת מנחת חביתין שלמה. האם הכוונה שלמה, שלמה בשחרית ושלמה בין הארבעים? זאת אומרת שמביאים בעצם שתי מנחות חביתין, אחת שלמה בבוקר ואחת שלמה בין הארבעים, בניגוד לזה כשהכהן הגדול נמצא שמביאים חצי חצי, או שלמה הכוונה מביאים רק פעם אחת, שלמה בשחרית, מביאים את כל המנחה פעם אחת בבוקר, ובטלה בין הארבעים. ובין הארבעים לא מביאים. הדר פשיט עלי, פשט את הספק, שבעצם מביאים שלמה בשחרית, שלמה בין הארבעים. זאת אומרת, אם כהן גדול נפטר ועוד לא מינו כהן גדול חלופי, בניגוד למצב שכהן גדול נמצא שמביאים חצי בבוקר, חצי אחרי צהריים, פה מביאים מנחה שלמה בבוקר ומנחה שלמה אחרי צהריים. טוב, אתה צריך עלי, עכשיו לפי זה הוא מסתפק, שלושת לוגים מים. אנחנו יודעים הרי שהי צריך להביא למנחה שלושה לוגים
שמן.
של שמן. האם עכשיו צריך עכשיו פעמיים שלושה לוגים, שלושה לוגים שחרית ושלושה לוגים בין הארבעים, או שעניין שלושה לוגים אני כן מחלק חצי חצי, לא במחצה שחרית, לא במחצה בין ארבעים? אמר בחזקיה, אף עדה צריך עלי. גם עוד שאלה נזקק רבי יוחנן, האם קומץ, קומץ הלבונה שמוסיפים על המנחה, גם כאן צריך שני קמצים, קומץ לבונה בשחרית וקומץ בין ארבעים, או חצי קומץ בשחרית וחצי קומץ בין ארבעים? אמר רבי יוסה, יש לי אפשרות לפשוט את הספק. לומדו לקומץ, הרי כל דין קומץ לבונה, לומדים את זה מלחם הפנים. מה להלן שני קמצים? אף כאן שני קמצים. בלחם הפנים היו שני בזיחי לבונה, אז שם לכל מערכה, בעצם יש שישה לחמים והקומץ שלהם, שישה לחמים והקומץ שלהם, אז אתה רואה שבעצם יש פה שתי מנחות כביכול, ולכל מנחת הקומץ שלה, כך גם כאן מנחת חביתין במקרה הזה, יתנו קומץ אחד בבוקר וקומץ אחד בין הארבעים. לבונה. זה כמו קטורת, כן. מקטירים, שם אותה על המזבח הגדול, יחד עם החיטה, יחד עם הסולת. לוקחים את המנחה, מקטירים אותה על המזבח בחוץ, ומפזרים על זה לבונה. בחוץ. בלחם הפנים גם יש לבונה. מלחם הפנים יש לבונה על השולחן וצריך להקטיר את הלבונה הזאת בשבת כדי לאכול את לחם הפנים. אז כמו ששם יש לי, תודה רבה, יש לי בעצם שתי מערכות של לחם וכל מערכה יש לה לבונה משלה, כך גם פה, כיוון שיש לי שתי מנחות בעצם, כשהכהן הגדול לא נמצא, אחד בבוקר ואחד אחרי צהריים, צריך שתי לבונות. אם כהן גדול נפטר, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה שכהן הגדול נפטר. לא, הוא נפטר. עכשיו צריכים להביא, בכל זאת להמשיך להביא מנחת חביתי. מאיפה? מכספי הציבור. איך מביאים? מביאים מנחה שלמה בבוקר, מנחה שלמה אחרי הצהריים, ו... שני קמצים של לבונה. אמר רבי חזקה, כולם למדו שלושת לוגים לא מתמיד. אותו דבר, בוא נוכיח לגבי השמן. הרי מאיפה למדו שצריך להביא שלושה לוגים שמן? מנסחי התמיד, שסרון סולת בלול בשלושה לוגים. מה להלן שלושה לוגים? אף כאן שלושה לוגים. תודה רבה. כמו שבכל מנחה צריכה שלושה לוגים, גם כאן, כל מנחה נביא איתה שלושה לוגים. למדנו במשנה שמי שנהנה מאפר פרה אדומה לא עובר על איסור מעילה. אומר רבי שמעון ברחמם שם רבי נתן, בדין היה שימלו בה, מן הדין היו אמורים למעול, והן גזרו שלא ימלו בה, חכמים גזרו שלא ימלו. למה? הרי תני חטאת מלמד שמועלים, הרי זה גזרת הכתוב שיש דין מעילה באפר פרה אדומה. אומרת, בא מועלים, סליחה, הפוך, זה גזרת הכתוב שלא מועלים, כי כתוב בא מועלים ואין מועלים באפרה, כל המעילה זה בפרה ולא באפר, אז למה צריך תקנת חכמים על זה? זה דין דאורייתא, כאילו בא שם המשנה שחכמים תקנו שלא מועלים באפר פרה אדומה, זה דין דאורייתא שלא מועלים באפר פרה אדומה. אמר בי אבאו, בראשונה היו משתקשקין בה ונותנים אותה על גבי מכותיהם. מה שקרה שבגלל שאין דין מעילה דאורייתא באפר פרה אדומה, אנשים היו לוקחים את האפר הזה ועושים מזה כל מיני דברים, סגולות וכל מיני דברים, ונהיה תרבות שלמה מסביב לאפר פרה אדומה, וזה גרם לביזוי האפר. לכן גזרו חכמים מועלים, זהו, יש בזה מדיני מעילה, ואז זה עצר את כל הבלגן. כיוון שנגדרו אחרי שראו שהעסק נרגע, חזרו חזרה לדין דאורייתא היסודי שלא מועלים באפר פרה אדומה. תמנת נינן מחצה למחצה, אם יש כסף שנמצא בין הקופה של הכינים לקופה של הגוזלים, אז יפלו לגוזלי עולה, לוקחים את הכסף לעולה. ומה עם האישה שיכול להיות שהיא שמה את הכסף הזה בכינים ועכשיו העברת את הכסף הזה מספק לעולות, ומה איתה? היא עכשיו צריכה לא יהיה לה מה שיחפר לה, כי בעצם אין, הכסף שהיא נתנה לא קנו בזה קורבן, לא קנו בזה קורבן, איפה הכפרה שלה? אמר רבי יצחק, למדנו את זה כבר, תנאי בית דין שהמספק את הכינים מספק פסולות ועובדות. זאת אומרת, אנחנו באים אל ספק הכינים ואומרים לו, נכון, חסר פה כסף, אבל אתה תביא על חשבונך, תביא עוד כן, וזה חלק מהסיכום איתו, ואתה כן, ולכן לאישה היא תהיה כפרה. פרק שמיני. אומרת המשנה, כל הרוקים הנמצאים בירושלים, רוק בדרך כלל יש חשש טומאה, אם זה רוק של זב או רוק של גוי, וגוי נחשב זב, אנחנו נעזרים, יש בזה חשש טומאה, אבל כל הרוקים שנמצאים בירושלים הם בחזקת טהרה. בירושלים לא היו הרבה מכירי זיבה חוץ משל הרוק שנמצא בשוק העליון, שם היו נוכרים, כמו שנראה בגמרא, דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, בשאר כל ימות השנה, רוק שנמצא באמצע, באמצע, במרכז הדרך, הוא תמה.
כי מה השאלה, כאילו הם נוגעים בהם?
כן. הרוק שנמצא באמצע, במרכז הדרך תמה, כי האנשים התמאים כל השנה היו הולכים במרכז, וההפך, התיאורים היו הולכים בצדדים כדי להתרחק מהתומה. אז אם מצאת רוק באמצע הכביש, הוא תמה, רוק בצדדים הוא טהור. בשעת הרגל הפך, בשעת הרגל רוב עם ישראל טהור, ולכן באמצע המיינסטרים זה התארה, בצדדים זה התמאים, ולכן אם תמצא רוק בצד אז זה תמה, מפני שהמיעוטים מסתלקים לצדדים. כל הכלים שנמצאים בירושלים, אם זה בדרך ירידה לבית התבילה, זה בדרך למקווה, היו מדרגות שיורדות, מדרגות שעולות, כדי שלא ייפגשו הטמאים והטהורים אחד עם השני ויתאמו. אז אם זה בדרך הירידה למקווה, אז בטח זה כלי שעוד לא נטבל, אז הוא טמא. אם זה דרך עלייה, אתה כבר מעלייה למקווה, מסתבר שהוא כבר נטהר, ולכן הוא טהור. שלא כי ירידתם, עלייתם. זאת אומרת שיש שני מקומות שונים, אחד לירידה ואחד לעלייה, דיבר רבי מאיר. רבי יוסי חולק. רבי יוסי אומר, כולם טהורים. כל הכלים בירושלים כולם טהורים. יש רק כלים מאוד ספציפיים שהם טמאים, חוץ מן הסל והמגרפה והמריצה, כלים של חברה קדישה. הכלים של חברה קדישה, של מיוחדים לקברות, זה הכלים הספציפיים שאנחנו חוששים בהם לטומאה. סכין שנמצאת ביהוד, אדם נמצא בירושלים, מצא בהם בירושלים ביהוד בערב פסח סכין, מיד מסתבר הדבר שהיא טהורה. כי אנשים שהביאו סכינים לירושלים זה בשביל לשחוט קורבן פסח, בטח הם דאגו שהסכין תהיה טהורה כדי שהקורבן לא ייפסל. אתה יכול לקחת את הסכין, להשתמש בה לקורבן שוחט במיד, למדנו את זה גם במסכת פסחים. ב-13, אם מצאת את הסכין ביוד ג', יכול להיות שהבעלים עוד לא הספיק לטבול אותה, לתאר אותה, ליתר ביטחון, שונה ומטביל, מספק, תטביל אותה. אם מצאת קופיץ, לא סכין, אלא סתם, לא סכין שחיטה, אלא חתיכה, סכין גדולה כזאת, שהייתה גרזן כזה, שהיו חוטים את העצמות ודברים קשים, זה לא סכין שחיטה. פה אני לא יודע אם תיארו את זה או לא, ולכן, לחומרה, אם אתה רוצה להשתמש בזה לטובת, לחתוך קורבן חגיגה, פסח אסור לשבור עם קופיץ, אבל נגיד קורבן חגיגה, אז תטבול את זה לפני כן, בזה ובזה שונה ומטביל. אם חל 14 להיות בשבת, אם באותה שנה י' ד' בשבת, ומצאת את הקופיץ הזה בשבת, אסור להטביל כלים, זה כמו מתקן כלי, ולכן אם אתה רוצה לעשות את זה, אז שוחט בה מיד, מותר לשחוט מיד, אבל ותתוו גם שוחט בה מיד, כי מסתבר הדבר שטבלו את זה מערב יום. נמצא קשורה לסכין, אם הקופיץ מחוברת לסכין, הרי כמו סכין. אם מצאתי את זה ביוד הלד, אז מסתבר הדבר שכמו שהסכין תאורה, גם הקופיץ הייתה תאורה. השוק של אמרנו שבשוק העליון שם היו מסתובבים גויים, ולכן הרוק שם היה בחזקת תמר, רבי יבין בשם יהושע בן לוי, קצרן של נוכרים היה שם, המכבסה של כל הגויים הייתה בשוק העליון, ולכן הרבה גויים הסתובבו שם, הרבה בחנינה, ערודות היו נוכרים שם. זה היה שם מקום של, היו חותכים חרמורים לכל מיני עניינים שלהם. אמר בישבלים עשה, היו נוחרים ערודות באסטרטיה של מלך, והיו עולי רגלים משתקעים בדם עד הרכובותיהם. כל הדבר, באו לפני חכמים ולא אמרו להם דבר, כי היה דיון ספק גדול של החכמים, האם דם נבלה מתמת. פה יש סוגיה שלמדנו אותה, אנחנו נדלג עליה, כבר למדנו אותה בדף ת'. אז כל זה לדלג לדלג עד כל ארוכים. אתם רואים בדף כ"א עמוד ב', זה מופיע פשוט עוד פעם, סוגיה שלמה שלמדנו אותה בדף ת', גזרו אותה, הדיקו אותה עוד פעם. כל ארוכים בדף כ"א עמוד ב', כל ארוכים. לא כן אמר רבי אבאו בשם רבי יוסי בר חנינא, לא גזרו על ארוכים שבירושלים. לכאורה המשנה, הרי לא גזרו טומאה בכלל על רוק שבירושלים, אז למה המשנה אומרת שכן יש מקום טמא? ההתמרה לרבי אבאו בשם רבי קצרה של נוכרים, כמו שאמרנו, זה מקום ספציפי, שם היו טמאים. בשאר ימות השנה אמרנו שהטמאים הם הולכים במרכז העיר, הולכים שיבולת, שיבולת הכוונה בשביל המרכזי, ואילו הטהורים הולכים בצד, והטמאים, כי הם הולכים לטומאה, מן הסתם, הם לא אכפת להם, והטהורים כל הזמן מפחדים, אומרים להם פרושו, מי שטהור כל הזמן צריך לשמור על עצמו, אז הוא הולך בצד. בשעת הרגל להפך, הטהורים הולכים שיבולת, זה הדבר היותר קלאסי, והטמאים מהלכים מן הצד. תאורים הם הולכים בסתר, הם הולכים חופשי במרכז העיר, כי כולם בדרך כלל תאורים, והטמאים, אז אומרים להם תפרשו, תלכו הצידה, תיזהרו, אתם עלולים לטמא אותנו. כל הכלים הנמצאים, שואלת הגמרא, לא כן אמר רבי אבא בשם רבי יוחנן שלא גזרו על כלים שבירושלים, כלים שבירושלים בדרך כלל תאורים, כן, אומר רבי מאיר, אבל כאן הם נמצאו בדרך הירידה לבית התבילה. זה שמצאת הכלי בדרך למקווה, זה מחשיד שהכלי הזה הוא שונה או חריג, הוא נעשה הוכחה שהוא בעצם טמא.
יש לי שאלה, מי שטמא, זאת אומרת, בושה לטמא,
מה מה לעשות? זה לא כזה בושה, אתה הולך להתאר ולמקווה, זה לא... קורה. אבא שאול היה קורא את ה... אמרנו במשנה שלפי רבי יוסי, רק כלים של חברה קדיש שהם בחזקת תומה, אבא שאול היה קורא לכלים האלו ציפורן. מה הציפורן? שהיה דומה לציפורן, זאת אומרת, מין עת חפירה כדומה כמו לציפורן כזאת. והאחד היה קורא לזה מריצה, שהיא מריצה את האבן לבית הקברות. קופיץ, תני, הסכין קשורה לה, הרי זה כמותה, כמו שלמדנו במשנה. פרוכת. פרוכת שנטמעה בבלד התומה, אם היא נטמעה רק בבלד התומה, בראשון לתומה, אז זה דין דרבנן. מדאורייתא, ראשון לתומה לא מטמא כלים. אז זאת אומרת שמדאורייתא, הפרוכת שנגע בה ראשון לתומה, בכלל היא לא נטמאת. החכמים החמירו בפרוכת של בית המקדש, שהיא תטמא מראשון לתומה. ולכן מטבילים אותה בפנים, מטבילים אותה במקדש, ולא צריך להוציא אותה מהעזרה, כי בעצם זה לא תומה דאורייתא, ומיד מכניסים אותם, בו ביום, תבלו אותה, לא צריך לחכות לערב שמש, תבלת אותה, מיד אתה יכול להשתמש בחזרה. אבל אם הפרוכת נטמעה באב התומה, זה כבר דין דאורייתא, היא טמעה מדאורייתא, ולכן צריך להוציא אותה החוצה מהעזרה, מטבילים אותה בחוץ, שותחים אותה בחל, נותנים לה להתייבש בחל, ואי אפשר להחזיר אותה עד שקיעת החמה, עד הערב שמש, רק שהערב שמש, רק אז היא תתאר, כי זה תומה דאורייתא. אם הייתה חדשה, פרוכת חדשה, לפני שהיו תולים אותה, קודם כל היו עושים לה תצוגה בציבור, שותחים אותה על גב, גג הצטבה, איזה מקום בציבורי, בהר הבית, כדי שירם את מלאכתה שינאה. רשב"ג אומר משום רבי שמעון בן הסגן, הפרוכת עובי הטפח, זה עובי עצום, על 72 נימים נהרגת, על כל נימה ונימה כפדה לדחותין, אורכה 40 אמה ורוחבה 20 אמה. ומ-82 ריבו, 820 אלף דינרים, זה היה תקציב לפרוכת אחת, הייתה נעשית. ושתיים היו עושים בכל שנה, ו-300 כהנים היו מטבילים אותה, כדי הייתה כל כך גדולה, ומה שקורה שהיא הייתה משחירה מהקטורת הפרוכת, אז לכן היה צריך להחליף פרוכות כל הזמן.
זה מה
שאומרים
פה בתמונה,
זה פרוכת אחת של האולם, היו עוד פרוכות, היה פרוכת בין ההיכל לבין קודש הקודשים גם,
אבל פה צריך להיות גם
בסדר, עכשיו זה, אל תהיה, זה ציור סכמטי, זה לא עכשיו מדויק.
איזה
פרוכת
הזאת הייתה עומדת כל הזמן,
ממוליזים
אותה?
לא. אילו היה אומר חוט, כתוב, אם כתוב, עשית פרוכת תכלת וארגמן, תולעת שני ושש מוסזר. אם היה כתוב חוט, היה משמע חוט אחד. כתוב כפול, הייתי אומר שני חוטים. שזור, זה שלושה חוטים, אבל מה שכתוב בתורה זה לא זה ולא זה, כתוב מוסזר. מוש זר, שישה חוטים, ויש לי ארבעה סוגים, כי כתוב תחלת ארגמן תולעת שני ושש, אז יש לי ארבע חוטים כפול, שישה חוטים כפול ארבע סוגים, זה 24. יש תני ברייתא שאומרת שזה בעצם לא 24 אלא 32. איך 32? אם היה כתוב רק חוט זה אחד, כפול זה שניים. אם היה כתוב שזור זה ארבע, מוש זר, שזור זה ארבע, ומוש זר זה שמונה. ארבע מכאן, יש לנו אם כן ארבע סוגי חוטים כפול שמונה חוטים, סך הכל 32. טענה, יש עוד דעה שאומרת שבעצם היו 48 חוטים, אילו אמר חוט אחד כפול שניים, אם כתוב היה קליעה בתורה, הייתי אומר שזה שלוש, אם כתוב שזור, זה בעצם שישה, שזה שתי קליעות, אז מוש זר, זה 12, וכפול ארבע צבעים, 40 ותמני. אז יש כמה שיטות, כמה חוטים היו נעשים בפרוכת. היה אפשר לכתוב, אם היה כתוב. כתוב אחד אומר מעשה רוקם, רקמה, רקמה זה אחרי השבעת ורוקמים עליו. ולכתוב אחד עושה מעשה חושב. מעשה חושב זאת אומרת שזה בעריגה, תוך כדי עריגה. אז איך זה יכול להיות, צריך להחליט. מעשה רוקם זה פרצוף אחד. כשרוקמים רואים רק מצד אחד. למצד השני אתה לא רואה את הרקמה. מעשה חושב, כשזה הריגה, זה שני פרצופות. זאת אומרת, היה פירוש אחד אם כן, אומר רבי יהודה ורמליכם הנחלקו. פירחד אמר מעשה רוקם, ארים מכאן וחלק מכאן. זאת אומרת, פרוכת אחת הייתה עם ציור של אריה מצד אחד, בלי ציור של הצד השני, ומעשה חושב, הייתה פרוכת אחרת, שהיא הייתה ארוגה, ולכן ראו משני הצדדים את האריה, אריה מכאן ואריה מכאן. ואחד אומר, חנה אמר, מעשה רוקם שתי רקמות, רקמו מצד אחד אריה, וגם רקמו מהצד השני אריה. מעשה חושב זה דבר עוד יותר מתוחכם, זה לעשות אריגה שיוצא בשני הדברים משהו אחר. בצד אחד של הפרוכת ראו אריה, בצד השני ראו נשר. או זה חוכמה של אריגה. ב-82 ריבוע הייתה נעשה את זה התקציב. רבי יצחק בן זינדר בשם שמו אומר שזה גוזמה. תמן גם תנינה פעמים כ-300 קור. למדנו במסכת תמיד ש היו 300 קור של אפר על המזבח. גם זם זה קצת גוזמה. זאת אומרת, המספרים, 300 ו-300 כהנים, ופה שיש מטבילים, המספרים האלו הרבה מאוד, קצת גוזמה. בשר קודשי קודשים שנטמא, בין באב התומה, בין בבלד התומה, אם אותי בשר של חטאת שנטמא, בין באב התומה שזה דאורייתא, בין בבלד התומה שזה ראשון לתומה, בכל אופן, כיוון שזה בשר, אז הוא נטמא, ובין בפנים בעזרה, בין בחוץ, בית שמאי אומרים הכל יישרף בפנים, שיטת בית שמאי ששורפים את זה בעזרה, כי דינו של, דינם של הקורבנות להישרף דווקא במקום המקדש. חוץ מזה שאם הוא נטמא ואב התומה בחוץ, זאת אומרת אם הוא נטמא ואב התומה מחוץ לעזרה, אין צורך להכניס אותו לתוך העזרה, כי הוא טמא, אל תכניס אותו לעזרה. כל זה שיטת בית שמאי. בית הלל חולקים, בית הלל אומרים הכל יישרף בחוץ, כל קורבן טמא, כל קורבן שנטמא שורפים אותו מחוץ לעזרה, רק אם הוא נטמא בבלד התומה בפנים. זאת אומרת אם הוא נטמא מראשון לתומה, לא מאב התומה, בתוך העזרה, טוב, אל תוציא אותו, תצרוף אותו כבר כאן. רבי אליעזר אומר, אם נטמא באב התומה, אז בין אם זה בפנים, בין אם זה בחוץ, יישרף בחוץ. אם הוא נטמא בבלד התומה, בין אם זה קרה בחוץ, בין אם זה קרה בפנים, יישרף בפנים, זה שיטה שלישית. שיטה רביעית, רבי עקיבא אומר, מקום תומתו, שם שרפתו. איפה שהוא נטמא, שם הוא נשרף, שיטה רביעית. אז יש לנו 4 שיטות, מה, איפה שורפים בשר קודשים שנטמא. אנחנו עושים, מה עושים?